מומחים בירוק, פרק 507. בפרק הזה אנחנו נסכם את העונה האירופית של מכבי מתחילתה ועד סופה, ולצורך כך התכנסנו פה בפאנל מורחב עם ליטל בר. היי ליטל.
אין, מה קורה? שלום
פעם. בסדר, הבאת דרכון אני מקווה.
כן, הבאתי הפעם דרכון.
מצוין. איתנו גם אופר פרוסנר שהולך עם דרכון לפני שיש לו תעודת זהות. מה העניין עם אופר?
אתה מכיר אותי טוב מדי, אני מרגיש מצוין.
נהדר, אתה גם בטור בטח של אלה עם הדרכון של האיחוד האירופי, אז בכלל אתה מקדים את כולנו.
לא, אני כאחד האדם, אני שם את המכנסיים שלי רגל אחת על חדה השנייה, ויש לי דרכון ישראלי בלבד.
נהדר, יפה מאוד. וכמובן איתנו מתן גילור, שלא מפספס הזדמנות ללוות את מכבי בארץ, בחול, בדוחה קריית שמונה או בגנט. מה העניינים?
טוב, תודה, מה שלומכם?
יופי, מצוין. אז אנחנו עכשיו נסכם את העונה האירופית, ובפרק הבא אנחנו נסכם גם את העונה הסדירה בליגה. נתחיל עם נביחות, יש לנו פרק עמוס ומלא. מתן, בוא תנבח ראשון.
יאללה, אז אנחנו הולכים לסכם גם את העונה הסדירה וגם את העונה האירופאית, אז אני רוצה לנבוח על הקטע שלנו שנובחים באירופה, וזו עונה שנייה ברציפות, שאו עמית או אני נמצאים, וכמובן זה עוד גורמים מנובחים שהצטרפו להקלטות, אבל ספציפית אני נגעתי בנו, שאנחנו מפספסים רק שני משחקי חוץ שלהם מכבי באירופה, ואני חושב שזה, ואנחנו עושים את זה כשאין מאחורינו גוף מממן, כשזו, כאילו אנחנו רק צריכים להביא את זה, זה גם ימי חופש, זה גם להתנתק מהמשפחה. אני חושב שכל אחד מאיתנו הוציא השנה על, עזבו בארץ, אני לא מדבר בארץ על מנויים, כרטיסים, נסיעות, אוכל תתן, אני מדבר על נטו חול עם מכבי, וגם לא על אם מישהו הביא ילדים וכאלה.
אשתי שומעת חלק מהפרקים,
חמש ספרות, אני לא ארחיב מעבר לזה, כן? כשאני לא אדבר בשם עמית, אבל לי זה לא פשוט, כאילו סכומים כאלה, והגענו למקומות גם שלא כל כך פשוט להגיע אליהם תמיד, אז אני חושב שזה הישג כביר, אני מאוד גאה בנו על זה, ואני מודה ש... תשמע, לפעמים יש לנו תגובות, אני מדבר על פרקים, תגובות מפרגנות, תגובות מבקרות והכל בסדר. אני יודע שאם, ויש כאלה שעושים את זה גם פומבי וגם פרטי, ולא מעט שאומרים לנו, וואלה, תודה לכם, שעשיתם את הנסיעות האלה לחול וצלחתם להביא לנו סיכור מהמגרש, אז תודה למפרגנים מה שנקרא, ואני גאה בנו, ובתקווה שנוכל להמשיך עם המסורת הזו של נוחות בארץ אנחנו עושים, וגם נוכחות גבוהה בחול.
אני רק רוצה לציין שהפרקים האלה שאתה מדבר עליהם הם בין המשמעותיים עבורי, ומאוד מאוד מאוד נהייתי לשמוע אותם, אז תמשיכו, ואשתו של עמית בבקשה תתני לו להמשיך.
כן, כן, יש פרגון מלא לשמחתי בעניין הזה, ואם כבר אנחנו בפרגונים הדדיים פה והכל, אז אני אגיד שמבחינתי, הכיף הכי גדול זה השיחות עם אוהדים ומסקרים של קבוצות בחול, ובקטע הזה המון תודה לפרוסנר שמביא לנו תמיד את המרואיינים האלה מכל מיני קצוות איי פרו, ויוגוסלביה לשעבר וכאלה, זה פשוט כיף, כאילו זה באמת ההרגשה הבינלאומית הזאת של מכבי, פתאום אתה נהיה חלק מזה, בזה שאנשים שביומיום שלהם אין להם שום קשר למועדון ולליגה בארץ, מדברים איתך ואתה מבין עד כמה המשותף עולה על המפריד, כשאתה מדבר בקטע הזה של כדורגל ואהדה, ואפילו שזה קבוצה יריבה, אז תמיד השיחה היא מאוד מאוד נעימה, ובאמת חולקים משהו משותף, זה פשוט כיף כזה.
כן,
אופר, בוא תנבח.
השאיפה שלי זה גיברלטר אגב, מקווה שנשיג מישהו משם. האמת שאני אביחה שקודם כל תודה, עמית, על הפרגון, זה הדבר הכי כיף שעבורי לפחות, כי במיוחד השנה להרגיש כמה עדיין כולנו חלק מהעולם, בדבר הקטן הזה של כדורגל עשה לי מאוד מאוד טוב, למרות כמה מקרים פחות נעימים. האמת שהנביחה שלי, אני לא האמנתי שאי פעם אני אגיד דבר כזה, אבל הנביחה שלי היא לטובת הפגרה. הסתכלתי על לוח המשחקים, אני שאלתי תמיד מקודם, אם הוא יכול לנחש באיזה חודש שיחקנו יותר משחקים, אוקטובר או נובמבר? ועמית ניחש שאוקטובר, והאמת שזה נובמבר, 3-2 לנובמבר, רק בשבועיים הראשונים של דצמבר, שחקנו 5 משחקים. זאת אומרת, באותו כמות. עכשיו, אני בא לפגרה הזאת עייף, כמו מכבי, ויש לאות כזאת, ששוטפת אותך אני מאוד מאוד אוהבת לכדורגל, בית, חוץ, חול, איפה שאני יכול. אתם מכירים אותי, גם מי שמקשיב וגם אתם, ואני חושב מאז שחזרתי מגנט, שתפה אותי קצת לאות, זאת אומרת, המחשבה נגיד לנסוע לאשדוד, בעיקר בגלל האצטדיון, הייתה פשוט מעייפת, זה לא איזה משהו רע או טוב, זאת אומרת, זה לא איזה, אני יודע מה, איזה כאילו, בדרך כלל אנחנו רואים, זה טוב, זה רע, זה הנביכה שלי, אבל אני חושב שלכל האוהדים של מכבי שמגיעים כל משחק, אתה מתן ועמית, היינו ביום אל-פחם, אני לא הייתי בנוף הגליל, אבל באמת, משחק, ישבנו ברכבת ביום ראשון, ודיברנו עם האוהדים של הפועל תל אביב, והם ילדים, באמת, הם סיפרו, הקבוצה שלי לא הכניסה גול, כבר 6 משחקים, אנחנו הולכים, אנחנו נרדנו ליגה שנייה בקריית 8, נסענו באמצע שבוע, ואני חושב, אולי כן, באמת שזה מבין, אני פריחה שליחה, אני נותן לעצמי להתבטא, לוח המשחקים שפורסם אתמול, העובדה שאנחנו עוד פעם באמצע שבוע, ופתאום גרמה לי להבין כמה אני עייף, אנחנו עושים כבר 49 משחקים מהעונה, זה כמו עונה רגילה של פעם, זאת אומרת, זה, זה, זה בלתי נתפס, ואני מרגיש את העייפות הזאת, לפחות לא כמו השחקנים, כן, אבל בדרך שלי, ואני חושב שטוב שהגיע הפגרה, ואני מקווה שאני אלמד להאריך את הזמן הזה בלי כדורגל, לקחתי חופש שבוע הבא, אני לא עובד, ולכן אני הולך לנוח לחלוטין, כדי להגיע לפלייאוף בכושר, אז הנביכה שלי זה תודה רבה לפגרה, ותודה רבה לזה שיש טיפה חופש מכדורגל, כדי שאני אוכל לחזור ולהתגעגע אליו.
בהחלט, כן. נביכה שלך, ליטל, או שאנחנו צוללים לפרק?
אני נבח בקצרה, תחזירו לנו את השבת כבר. הנתונים הראו כמה משחקים היו לנו בשבת השנה והעונה, ובאמת כאילו, די, זה כל כך לא לאהוב כדורגל, לתת לנו להמשיך לחפש את זה בימי חול, כשאנחנו יכולים דווקא בימי שבת עם הילדים ועם כל ההפנינג שנלווה לזה, לשחק יותר בכיף. אז די, תחזור את השבת.
כן, יש באמת קולות לכאן ולכאן בעניין הזה. אני חייב להגיד שאני אמרתי לבת שלי שיש משהו מאוד כיפי בלפתוח את השבוע, שהרבה פעמים יש את הקטע הזה של בלוז של תחילת השבוע, מבחינת לסיים את הסוף שבוע ולהתחיל לעבוד והכל. אז יש משהו מאוד כיפי בזה שהם משחקים ביום ראשון, כי אתה אומר, אוקיי, השבוע העבודה שלי התחיל, אבל לפחות ביום הראשון מחכה לי משהו טוב בערב, אז כאילו זה עוד איזשהו יום כזה משמח, אבל בפירוש ההטייה הזאת של מכבי לכיוון ימי החול היא מורכבת ובעייתית, בטח להרבה אנשים שלא גרים גם כמוני בחיפה, במשחקי בית וכולי, אז אני איתכם בקטע הזה, יוחזר האיזון נקרא לזה ככה. טוב, אז באמת עונה חלקה הראשון המשמעותי ארוך מייגע כמעט כמו שאופר אמר, אז אנחנו נדבר ככה, קודם כל אחד יגיד ככה קצת תחושות שלו על העונה האירופאית שעשינו, ואחר כך אנחנו נצלול קצת יותר אולי למשחקים עצמם, ואחר כך נדבר על תחושות כלליות לגבי הליגה, ואז על דברים יותר ספציפיים, אולי נעשה כל מיני דירוגים ובחירות, ככל שיותיר לנו הזמן והחשק. אז ליטל, בואי תני את ההתרשמות ואת ההרגשה ואת התחושה שלך לגבי העונה האירופית של מכבי. נתחיל ממה את זוכרת ומה שזה העביר בך מאז ועד עכשיו.
מה אני זוכרת? בגדול, היו 18 משחקים, נכון? מתוכם אולי כמה, 4 בבית, אולי אני טועה, אבל כאילו היה ממש, 5 משחקים בבית, כל השאר בחול, שזה היה לדעתי מוקש מאוד קשה עבורנו, זה מאוד הקשה ליהנות מזה כמו שצריך, אבל אני חושבת שעשינו נעה לדעתי לתפארת, אם מסתכלים על התוצאות במשחקי בית אצל הקבוצות האירופאיות, העובדה שכאילו, באמת, ה-23 שערי חובה לעומת 24 שערי זכות, אם אני זוכרת נכון, שוב, זה בעיניי הישג אדיר, אני גאה בקבוצה ואני מקווה לראות אפילו יותר בעונה הבאה. קיבלנו את הנקודת דירוג שלנו, זה משהו שבשבילי, לפחות לדעתי, מספיק הישג, ויאללה, לעונה הבאה, כאילו.
אני לגמרי לגמרי איתך. אני אתן את הזווית שלי אולי, זה העונה שנסעתי בה הכי הרבה משחקים באירופה עם מכבי, שכמובן חלקם היו משחקי בית, אבל בסך הכל 6 נסיעות, חוויה מאוד מאוד גדולה, ותחושה שמכבי, אם תצליח לשמור על הקו הזה של העונה הזאת, כמו שאמרת, גם תוצאות טובות, גם יחס שערים שהוא בסך הכל שוויוני, גם לא להפסיד לקבוצות שהן חלשות ממנה, שזה דבר מאוד מאוד משמעותי, גם ברוב משחקי החוץ, דבר שלא קורה כל עונה, גם לכבוש הרבה שערים, גם להצליח לשלב שם את השחקנים הצעירים, שזה אחת התופעות של העונה, שכמובן עוד נדבר עליה. ולהרגיש במשחקים באירופה, שאתה שווה כוחות ורלוונטי. זאת אומרת, כמו שבליגה אתה משחק בבית, משחק בחוץ, אבל בסך הכל חותר לניצחון, להפוך את זה לסוג של סטנדרט שלך גם באירופה, לדעתי זה אחלה מטרה למועדון, לעונות הקרובות, ופשוט לשמור על הלבל הזה, לא בהכרח אפילו לקפוץ מדרגה. לשמור על הלבל הזה, זה אומר צבירת נקודות כל עונה, וזה שיפור האפשרות שלך בעצם להתקדם בעונות עתידיות, כמובן שזה חלק מהעובדה שלא שיחקנו עונה בצ'מפיונס, אלא באירופית, אבל גם לעשות באירופית עונה כזאת, שזה דבר שאנשים לא זוכרים, כי ברגע שזה לא צ'מפיונס, זה כבר כאילו לא כלום, אבל לא, הקונפרנס והאירופית זה ממש לא אותו דבר, ולעשות את זה באירופית, אחלה הישג של מכבי העונה, מכובדת עד הרגע האחרון, כמו שאמרתי בפרק שהקלטתי על הנסיעה לפירנצה, העובדה ששון שם מכבי כובשת שם שער שתי דקות לסוף, ואנחנו מאמינים שזה עוד לא גמור, אומרת בעיניי את הכל.
כן, קודם כל, לפינת הסטדיונים, מכבי שכבר ערכה ב10 הסטדיונים שונים באירופה, ושיגידו ש11, אנחנו עדיין בודקים לגבי ה11, הוסיפה 4 הסטדיונים ביתיים, זאת אומרת 3, היינו באווירן כבר קודם, אבל, אתה יודע, תשמע, זה אפשר לחלק את המסע הזה מן הסתם ל-3, אני חושב. החלוקה הברורה זה ליגת האלופות, הליגה האירופית והקונפרנס, אבל אני חושב שיש את לפני השביעי באוקטובר, יש את אחרי השביעי באוקטובר עד ינואר, ויש את המשחקים
הצלבות.
של הצלבות, כן. ואתה יודע, אני מסכים עם מה ששניכם אמרתם, אני קודם כל מסתכל ממבט יותר גבוה, הקונפרנס הוא מפעל שכאילו הוקם בשביל קבוצות כמו מכבי. זאת אומרת, אנחנו לא מספיק טובים לליגה האירופית, אנחנו ראינו את זה. אני חושב, זאת אומרת, מספיק טובים, אבל לא מספיק טובים כדי להתקדם בליגה האירופית. הקבוצות שם חזקות מדי, אפשר לראות שחצי מהקבוצות שמשחקות עכשיו בשלבים המוקדמים שם, זה קבוצות שיכולות לשחק בליגת האלופות, אם יש לך את ליברפול או את רומא, או את מרסיי לדעתי, זה באמת רמה מעל מכבי, לצערי, עדיין. באמת, אני חושב שאתה יודע, זה כמו שפעם היה 3 מפעלים, ועכשיו גם 3 מפעלים, בדיוק בשביל הדבר הזה. אני שם שנייה בצד את מה שזה יכול לעשות לליגה שאני פחות אוהב, עבור מכבי חיפה זה באמת מפעל שמותאם מאוד מאוד למידותיה. מבחינת ההצלחה, מכבי עמדה במה שאנחנו דיברנו בתחילת העונה, אני ומתן ואתה, ועשינו מה אנחנו מצפים. ואני חושב ששלושתנו די הגענו למסקנה דומה, שאנחנו בקבוצה הדירוג השלישי בהגרלה, ואנחנו, אם אנחנו נסיים מקום שלישי, זה יהיה טוב. עכשיו, משחק אחד לפני פנתנייקוס, גם דיברנו ואמרנו, זה לא היה כזה קמפיין טוב, הוא לא היה משהו, אבל היה תשביעים באוקטובר, ולא היה בית וזה, ואז ניצחנו את פנתנייקוס, ומפעלים אירופאים, כמו שהם בפורמט הנוכחי שלהם, באמת נהיה של משחק אחד, והפכת מכישלון להצלחה, זה כדורגל. אבל, צריך להיכנס טיפה יותר עמוק מהציפיות, ואיך שעמדנו בהן או לא עמדנו בהן. ואני חושב שיותר מכל דבר אחר, אם יורשה לי רגע לבחור משחק אחד ש... מבחינתי היה באמת המשחק שגם להבין שיש משהו אחר במכבי של העונה, זה המשחק ההוא נגד ויאריאל בלארנקה. אני לא יודע אם אתם זוכרים אותו, כי הוא היה באמת מזמן, אבל אתה זוכר, אני יודע מתי, זה בסדר. אבל אני באתי, ישבנו בפאב את המשחק הזה, וזה היה פעם ראשונה לדעתי שיצאתי. זה היה בסוף אוקטובר, ולא הבנתי מה קורה. זאת אומרת, יש מלחמה, יש בלגן, אני בכלל לא יודע מה נעשה איתי, ומכבי משחקת? בקפריסין? באירופה? ואז הם עולים לאחת אפס, וזה כאילו קבוצה שלא התאמנה עכשיו שלושה שבועות, הם לא היו ביחד, חלק בארץ, חלק בחול, אתה לא יודע בכלל מה קורה, ומשחקים כדורגל. ואני חושב שיותר מכל דבר אחר שהעונה הזאת עשתה עבורי, מבחינת זה שאני אוהד מכבי כבר בשנים, ומרגש לי משחקים, ובגנט, והניצחון פנתנייקוס, והרבה ניצחונות חוץ, באמת, עונה טובה, טיקו בפיורנטינה בחוץ, טיקו בספרד. מכבי משכה אותי למעלה, אני קצת פילוסופי, אבל אני מסתבר, מכבי ממש משכה אותי למעלה, אני הייתי מאוד מאוד מדוקה, אני זוכר את הקלטות שעשינו פה, אחרי השביעי באוקטובר, אני הייתי על הקרשים, אני לא היחיד, ולראות משהו שהתחזה להיות נורמלי, ולא באמת כאילו משחק כי צריך לשחק, אלא באמת מנסה לשים את עצמו, אנחנו שם, גם להבין שאולי זה יישמע מגוחך, אבל אנחנו נמצאים עכשיו במרץ, זה 6 חודשים, יש עדיין הרבה מאוד אנשים שתקועים שם עמוק, אבל זה הוציא אותי מאיזשהו מקום מאוד מאוד לא טוב שהייתי בו, ואני יכול להעיד שגם ישבנו בפאב, אני ומתי ועוד חברים שאתם מכירים אולי מהעסקט, ופשוט התרגשנו, התרגשות אמיתית, וזה במשל, מבחינתי הקמפיין הזה, אני מאוד מבואס שלא היה יותר משחקים בבית, אני מבין למה, אין לי שום, אגב, טענות, אני חושב שזה נכון שהמשחקים לא היו פה, וזה סיבות טובות, אולי אפשר להסתיר, אבל אני מבין למה לא, אבל מכבי באמת עשתה משהו שלא ציפיתי שהיא תעשה בנסיבות שלה, והיא כל כך הפתיע אותי לטובה, שזה לא משנה מה יקרה בסוף העונה, כן? באמת, אני אומר משהו שאני רוצה את האליפות הזאת, ואת הגביע, וחבל שלא לקחנו את הקונפרנס, בחייתי אנחנו היינו צריכים לרשם נגד פלזן עוד בחודש הבא, אבל הדבר הזה שמכבי עשתה הוא כל כך יותר גדול מכדורגל בעיניי, ויש כל כך הרבה דברים לבקר אותם, הסיפור עם סבא וזה, אבל הדבר הזה שהשחקנים עשו, בשבילי, רק בשבילי, רק בשביל אופר פרוסנר, איך הם גרמו לי להרגיש, אני לא אשכח את זה אף פעם. וזה משהו שמבחינתי הוא יותר גדול מכדורגל, הוא יותר גדול מתואר כזה או אחר, הוא יותר גדול מניצחון. זה היה משחק, זה לא המשחק הכי גדול שלנו, כי הפסדנו והכל, אבל זה המשחק שהכי רגש אותי, וזה מבחינתי המשמעות של הקמפיין הזה. כשאנחנו מבודדים בחול, כשאנחנו לא הולכים להריח פה, כשאנחנו... באמת, זה משהו שאני לא חוויתי אותו אף פעם, גם לא בסבבים קודמים של מלחמות, לא כזאת כמות של, אני רוצה להגיד, צנאה ופחד מלהיות בחול, ועדיין הצלחנו פשוט להיות שם, ולפעמים כל מה שאתה צריך כדי להרגיש טוב זה פשוט להיות שם, והיינו שם, ובגדול, וזה מבחינתי הסיכום של העונה הזאת.
מתן, זה שלך, ואתה יכול גם לגלוש אם אתה רוצה מהקטע הכללי לרגעי השיא שלך, איזה משחק אתה הכי זוכר, איזה שער אתה הכי זוכר, מה היה בעיניך הרגע הכי משמעותי בקמפיין הזה, מה שבא לך.
טוב, אז נתחיל מהכללי. לפני העונה, עוד לפני, מהשלב שאופר דיבר כבר, זה היה אחרי שהייתה גרלת בתים, אבל בתחילת העונה דיברנו על, אני דיבר, כאילו דיברנו בפרק, ואני אמרתי מה לדעתי ייחשב ככישלון, מה כעמידה ביד ומה כהצלחה. אז כישלון יהיה לא לעשות שלב בתים בכלל. עמידה ביעד מבחינתי הייתה לעשות שלב בתים או בליגה האזורית או בליגה אירופית, או זה לא משנה. והצלחה מבחינתי הייתה או להפיל לליגת האלופות, או להמשיך משלב הבתים, שזה אומר לכל הפחות מקום שלישי בליגה אירופית, ומקום שני בליגה האזורית. ועשינו את זה, זאת אומרת, כבר יש לנו הצלחה, ואחרי שגם עברנו עוד שלב, אז זו הצלחה גדולה. וכשלוקחים בחשבון את צפיפות לוח הזמנים כתוצאה מהמלחמה, ואת זה שלא הרחנו בבית, זולת משחק אחד בשלב הבתים, זאת אומרת, גם בשלב הבתים וגם בנוקאוט. באמת כל הנסיבות שהיו מסביב, עם הבעיה של הזרים ועם שרי שעזב, סבא נגיד, אני פחות לוקח את זה בחשבון, כי אנחנו כמועדון גרמנו לזה, אז זה לא מה שאנחנו אומרים, זה הצלחה, זה לא מה שאני זוקף לזכותנו עם ההצלחה. הקפיצה הזו מ-13 ל-18 יכולה להיות מאוד משמעותית בשלבי המוקדמות, אם נעפיל הליגה האזורית בשנה הבאה, אז לתת בתים בשוויצרית. זהו, אז זה מבחינתי כסיכום מונה, פשוט לפי הגדרות שלי בהתחלה, זו הצלחה גדולה. ואם אנחנו כבר צוללים, אז מה אמרת? רגע סי?
רגע סי, הרגע הכי זכור, אתה יכול לבחור כמה קטגוריות שבא לך, מאיזה נסיעה שלך הכי נהנית, באיזה אצטדיון הסיגריות הכי הפריעו לך, מה שבא לך.
כן, תראה, הנסיעה עצמה כנסיעה הייתה מאוד מיוחדת מבחינתי לברן, בגלל המסע מאוד מאוד אינטנסיבי שעשינו, כדי, זאת אומרת, מצד אחד, לא לשבור את החזיר, אחרי שכבר הייתי גם במלטה וגם בסלובקיה, לא רציתי לשבור את החזיר, רציתי לעמוד באיזשהו תקציב הגיוני, ולא לקחת גם עוד ימי חופש, זאת אומרת, נצא פה רק יום חופש אחד או שניים על הסיפור הזה, צד אחד, צד שני כן להצליח להיות במשחק עלייה לליגת אלופות. אז זה המסע באמת מאוד קשוח, שכלל משהו כמו בערך 36 שעות, שמתוכן הייתי אולי שעתיים במצב שכיבה, וכל השאר, או באמצעי תחבורה, או בתוך אצטדיון, כאילו פחות או יותר זה היה הסיפור, אז זה היה באמת, או מחכה בטרמינל, בסדר? אז זה באמת היה משהו מאוד מאוד מיוחד. ומי שנסעתי איתו, אופן מכיר אותו, כי גם נסענו איתו ביחד למשחק בגנט, אמר דבר יפה מאוד על המשחק הזה. הוא אמר, כששואלים אותי בדיעבד, באמת עשינו משהו מטומטם. אבל אם זה יהיה שוב עונה הבאה, אז נעשה את זה שוב גם בעונה הבאה. זה מסכם את העניין הזה, אז זה היה הכי מיוחד מבחינתי כחוויה. המשחק הכי של מכבי מבחינת, התוצאה זה היה ביוון. לבוא על עלייה משלב בתים או הדחה, עם הגב לקיר, כשאתה במצב לא אופטימלי, עמוס, כשמוליכת הליגה היוונית, בבית שלה, כשהתקו מספיק לה, ודיברנו על זה שנביא את הצבא, בהתחלה, נביא את הצבא לאתונה, האצטדיון אולימפי. הם יתנו לנו יותר מ-5%, כי הם לא ימלאו את זה, אז אמרנו, בוא נה, אנחנו הולכים להביא פה, וזה 18, כאילו הולך להיות פה משהו מדהים, אנשים קרטסו בכמויות גדולות מאוד. ואז גם הם העבירו את זה לאצטדיון קטן, וגם השילוב של המלחמה, אני נגיד הייתי מקורטס ולא יכולתי לטוס כי הייתי מגויס. אז באמת באנו בתנאים מאוד לא נוחים, ותנו שם באמת, סגה גם טקטית של כדורגל נכון, גונות נכונה, ובסוף באמת הצלחנו לקחת את הניצחון הזה עם קלאץ' אדיר שם של שרי בימין. אז זה מבחינתי כרגע הכי מייצג של הקמפיין הזה. אצל בחר נגיד, מה שייצג היה באמת לבוא ולהסתכל בלבן של העיניים, מבחינת הכדורגל לכל הקבוצות. לא מעניין אותך, אם הולך, אתה בא לשחק את הכדורגל של מקבי, אתה בא לתקוף, אתה פעם בפאק דה פרנס, בפאק דה פרינס לוחץ אותם גבוה, כאילו דברים שהם לא נתפסים. זה היה מה שייצג את הקמפיין, ולכן אצל בחר אני חושב הרבה יותר ייצג אותם, כאילו מה שייצג את הקמפיין, מכבי, נגיד זה 4-0 בקריסקקיס, או המחצית השנייה נגד רדסטאר, שממש שלטנו וישמנו עליהם. ופה, המשחק הזה הרבה יותר ייצג אותנו בקמפיין הזה, שזה קמפיין, שחוץ מאולי משחק אחד בו, שזה בברן, שטקטית, היו שם בעיות מאוד מאוד קשות, קרים חזיזה בעמדת המגן השמאלי, שמשם פשוט הכניסו לנו פעמיים לא הרבה זמן מהפתיחה, וזה די, שם גמר את הסיפור. טקטית הבאנו את הדברים. גם פעמיים מול ויה ריאל, מול רן זה לא עבר, נכון? אבל גם מול פנתנייקוס, אני מזכיר, פעמיים מול פנתנייקוס, כי גם בארץ חיסלנו אותם טקטית, היינו הרבה יותר טובים, ולא היינו יותר טובים איזשהו כדורגל מאוד מאוד שוטף, שיחקנו נכון פשוט, רואים שאנחנו מכירים את הקבוצה, שאנחנו יודעים איך לשחק מולה, צריכו להביא את דין דוד, אולי נכון לאותה עת, הגולר מספר אחד בסגל, אם לא לוקחים בחשבון את סבא, לאיזה 4-5 מצבים טובים, שזה בגדול מה שאתה רוצה שיקרה, אז לא הלך, בסדר, קורה, אין בעיה, אני אין לי טענות לדין דוד, כן, שלא יהיה ספק. אבל בגלל זה, מבחינתי, ה-2-1 מאוד ייצג אותנו, כאילו היה מאוד מאפיין של הקמפיין הזה, ומה עוד היה? היה עוד איזה קריטריון? אבל אני רוצה להגיד, אני אוסיף למלטה גם זה המיוחד, תמיד זה מיוחד לנסוע עם הקבוצה לחול, אבל בניגוד כמדינה, אתה יכול להגיע לבלגיה, אתה יכול להגיע לשוויץ, אתה יכול לצרפת, אומנם לא בהכרח להרים עלינו, אבל כן להגיע כתייר. למלטה, אני באופן אישי לא רואה את עצמי מגיע, למרות שאשתיק נגיד כן יצא, אבל אני לא רואה את עצמי מגיע למלטה שלא כתייר, ואגב זה גם היה, מולדובה הייתה אפשרות, והייתי אמור אגב לטוס למולדובה, כבר הייתי סגור, לטוס לרומניה ולנסוע עם חבר, וכשלא היה קהל חוץ להתמסמס. ואני מודה שהאירועים שהיו במלטה ביציע, לצערי, אני נאלץ לדעות שפעילו על המתרחש על הדשא. זה היה מאוד לא נעים, זה היה מאוד מאכזב. לא יודע, אני לא בקטע של להתנגח באף אחד, אני חושב שהעיסה שם, היה פה שם, זה היה יותר מאוד סתם לזרוק אבוקה לקצה המגרש, שאחרי זה פה בארץ אתה עומד עליה לנסיבות מחמירות. זה גם מהצד של המועדים של חמרון, אבל הם לא מעניינים אותי. זהו, זה היה משחק שאני זוכר את עצמי גם תוך כדי המשחק, ובוודאי לאחריו עם רגשות מאוד מעורבים. והמשחק שהכי, הרגשות שלי היו הכי חיוביים אחריו, שמאוד מאוד גאווה וזה, היה באמת המשחק בגנט, שצריכנו למשוך גם לעלות ליתרון, גם להיות טובים, למרות עומס מאוד גדול במחצית הראשונה, הרבה יותר טובים מהם, וגם בסוף להצליח להחזיק את המצודה ב10 שחקנים, גם הנסיעה המיוחדת שהייתה שם, שוב, זה היה סיפור לא פשוט להגיע לשם כשאין קהל בעצם, אז באמת משם יצאתי מאוד מאוד מבסוט, כאילו, אולי המשחק שיצאתי ממנו הכי מבסוט מאז ה-7 באוקטובר.
אני עד שהוא היה מבסוט.
אז בוא, תספר איפה אתה היית הכי מבסוט, גם לך היו כמה נסיעות אם אני זוכר נכון.
לי הייתה אחת, רק הנסיעה לגנט. היו, וואו. גנד היה באמת משהו, בדרך כלל שאתה הולך למשחק כדורגל בחול, אז עם מכבי, אז הדבר האחרון שאתה יכול להגיד על זה, שיש איזושהי אינטימיות, מלא אנשים כמו בליסבון נפגשים ועושים בלגן ושוטים ובלגן, וגנד היה משהו 180 מעלות משם, כי באמת היינו פשוט מעט מאוד אנשים שהגיעו, כי לא היה קהל בכלל, ולראות צילון רקס זה תמיד מבאס, אבל קודם כל, בגלל ששמענו ביצי העיתונות, אז הייתה תחושה כן של, של קהל ושל אנשים, כי הוא היה מלא. וגם כל הלהגיע לשם, ואני אספר רגע משהו שאני לא חושב שסיפרתי כאן, שכשאני הגעתי לאצטדיון בגנט, ונכנסתי, ומתן נכנס, קיבל את הטאג, ואני לא הייתי רשום. זאת אומרת, נסעתי כל הדרך, עשו אותי מהשדה תעופה, אחרי ששאלתי, כאילו 3 פעמים שהכל בסדר, הכל בסדר, ואז אומר לי, לא, אתה לא ברשימות. והלב שלי נפל לתחתונים. לא ידעתי מה אני הולך לעשות פה. כאילו, אני יושב שם בכניסה, אני נורא נורא נחמדי, אבל בסוף הם הכניסו אותי, ודודו, הדובר של מכבי, בא ודיבר, ודיברתי ואמר לי שטפלו בזה, והכל באמת היה מאוד 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 נחמד. אבל, אתה יודע, זה נורא מוזר, כי הכל היה מסביב חסום, והמון שומרים, על אף אחד, כי לא באו אנשים להפגין, לא, היה גם גשם שוטף, זאת אומרת, אף אחד לא בא ויגיד, לא, ישראל, כלום, היה פשוט מין מסך שחור גדול, מסוקים באוויר, המון מאומה על כלום, ככה זה הרגיש, אני לא יודע אם אתה חושב ככה גם כן, ואז אתה נכנס פנימה, אתה שומע מהאנשים במכבי, שהרמת הבטחה הייתה הכי גבוהה שהם זוכרים אי פעם באיזשהו משחק, ובאמת היה משהו כאילו, אנחנו לא הרגשנו את זה, הסתובבנו במרכז העיר גנט, היפה והשקטה, שתינו איזה בירה ואכלנו סטייק וצ'יפס, או אוף וצ'יפס, מה שאנשים אחרים
אכלו. זה אוף, אחד הטובים שאכלתי בחיים, באמת רמה מאוד מאוד גבוהה.
באמת מקום מאוד מאוד שקט ורגוע, לא יכולת לחשוב שיש משחק בהצלבה של גביע אירופה בעוד כמה שעות.
דרדסים, פגשתם?
מה?
דרדסים, פגשתם?
האמת שכן, יש לי תמונה של, אני אשלח אחר כך אם אתה רוצה. אבל היה פשוט מאוד מאוד אינטימי, האמת שדבר שאני הכי זוכר חוץ ממה שמתן תיאר במשחק, שהרגשתי בדיוק כמו, היינו באמת ב-20 דקות האחרונות, היינו בתחושה של ככה החזקנו אחד את השני, והצעקה בסוף, היש בסוף שהרשינו לעצמנו, כי לא היה קל, אז לא היה לנו אכפת. אני בדרך כלל לא צועק ביציע העיתונות, אני לא מצליח, אבל אני שומר על מי שהייתי עיתונאי אמיתי,
חוץ משג'וש לקחת את הפנדל של אינו לליהו.
כן. אני חושב שהרגע הכי כיפי היה בזה שהתלבטנו לפני המשחק, אם ניסע ישר בחזרה הביתו, או שנשאר למסיבה עיתונאים. ומתן אמר, והוא צדק, אנחנו אוהבים להישאר, כי אחרת אף אחד לא ישאל שאלות. כאילו, רק אנחנו שם, אז היינו צריכים להישאר עוד קצת זמן אחר כך, ושאלנו שאלות, ובגדל ש... מתן, אתה סיפרת על התמונה שלך, על השיחה שלך עם צ'רון, או שלא סיפרת?
סיפרתי. אופר, ברשותך, אני יודע שאתה באמצע, אני רק ארחיב, ואנשים לא מבינים את זה. אנשים לא כל כך מבינים את זה, זה מבחינתם כאילו כזה, נניח, אני נוגע בעיקר, מתייחס בעיקר למבקרים. לא יודע אם ראויים לתגובה, אבל נניח, בכל זאת. נגיד בברטיסלבה, עמית ואני הייתנו, חוץ מאיתנו, לא באף עיתונאי מישראל. אפילו לא זכיין שידור כמו שהיה בגנט שהביאו את רדיו חיפה. כלום, היה את דורפן שהגיע מהונגריה, היה את דורפן שהגיע מהונגריה, הוא עובד בשביל אמצעי תקשורת ישראלי, אבל לא ישראלי, אנחנו העיתונאים היחידים שהגענו מישראל. וחשבנו על זה שם, דיברנו על זה, איזה לא נעים זה אם לא היינו באים. ויושב דגו במסיבת עיתונאים, ודורפן נגיד היה בשאול אותו שלה, וזהו, ופה זה היה נגמר. ואז כאילו הרבה פעמים, כמצאים כאלה אולי אפשר סמו בקורונה, שמעבירים שאלות לדודו ואז הוא או יוסי שואלים, זה, 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 זה באמת לא נראה טוב. ובגלל זה גם אמרתי לך אז שאנחנו חייבים להישאר. כי זה לא בקטע של להצדיק את התעודה שלנו או משהו, כאילו הערך שלנו הגדול הוא בסיקור של המשחק. פחות ביציעים, אני רואה את עצמי פחות, כי גם ככה חוץ מאיזה שאלה אחת לרמי, לא קני ולא דגו, לא ענו ממש למה שאלתי, אז זה לא היה איזשהו ערך גדול מדי, אבל... מבחינת התחושה גם, איך מסתכלים עליך המארחים. תחשוב שבא הם מארחים כאילו, ובא המאמן, ואין אף אחד שיש אותו שאלה, אין אף עיתונאים, איזה רצינות זה מראה אותך כמועדון. אז אני חושב שאפילו לעניין הזה, יש ערך שאנשים לא תמיד לוקחים בחשבון.
לגמרי, אז תשמע, זה היה מאוד מאוד מרגש, כל הסיטואציה. לשאול את סייף, את רמי ודגו, ולדבר איתם אחרי המשחק קצת, ו... באמת הייתה תחושה מאוד מאוד אינטימית, החל מהדוכן הקטן של האוכל הכשר, שהרבי, סלש מתורגמן של מקבי, היה, הכין לנו לטובת שומרי הכשרות שנסעו למשחק, ועד לשמוע את עמית פלטקביץ' משדר, באמת מדהים, ממש מתחתנו, אז באמת, היה נסיעה, אמנם היחידה שלי בקמפיין, והיה כל כך כל כך שווה, ואני רוצה להגיד תודה רבה לאשתי, שאמרה לי, כשקנית כרטיס, עוד בזמן, היא אמרה לי, תקשיב, אל תקנה עכשיו איזה ריינר, אתה לא יודע מה יהיה, אתה רוצה לנסוע, נכון? קנה אל על, זה פתוח יצא, אל תתשב 3 חודשים ותחשוב מה יקרה, אם כן או לא, קנה אל על. וזה עלה יותר כסף, אבל זה היה מה זה שווה את זה. ואם אני יכול לבחור את השער של הקמפיין, למה אנחנו עושים בחירות, אז הבחירה שלי, אני חוזר אחורה בזמן, לחודש אוגוסט לדעתי, לשער של ג'אבר מול שריף טירספול, האמת שהספקתי לשכוח אותו, ואז מישהו בטוויטר העלה אותו ואמר, בלי השער הזה לא היה בכלל קמפיין, ונזכרתי, איזה התפוצצות הייתה באצטדיון בשער הזה, כשהיינו בטוחים שאנחנו כבר הולכים לעוף למשהו אחר לליגה האירופית, אני לא זוכר גם מה זה.
לסיבוב מוקדמות שלישי בליגה האירופית.
הוא הגיע משום מקום ודפק את הטיל הזה, ואני חושב שאחד הגולים האירופים הכי גדולים שלנו, יחד עם, יש כבר רשימה ארוכה, אני לא אבחר כאן עכשיו, אבל מבחינתי, הגול של הקמפיין זה הגול הזה, יש המון, הגול של שירי באתונה שמתן אמר,
אני חושב שהגול של הקמפיין שמציז לך לילי נגד פיורנטינה, למרות שהפסדנו את המשחק הזה, ה3-2, זה היה פשוט שער של ביצוע ברמה אירופאית.
אתם לוקחים את כל הזה שלי.
אני פשוט חושבת,
אבל אל תקחו לי את כל הטובים ביותר, זה לא פייר.
גם אגב השער של פירו בגנט שראינו, אני לוקח לך את הכל, היה שער מדהים כי הוא הגיע בהתחלה וכאילו וואו, אבל ג'אבר מול שריף היה באמת מבחינתי השער של הקמפיין. ועל המשחק אני אמרתי מה הכי זוכר לטובה, והרגע תשמע, מתן הזכיר את מה שהיה מול חמרו, אני חושב שזה היה רגע מאוד לא נעים, אבל המשחק הכי גרוע והמשחק שבו באמת חשבתי אנחנו קפצנו מעל הפופיק, זה המשחק הראשון בשלב הבתים, ההפסד 3-0 לרן היה מהרגע הראשון, הגול היה דקה הראשונה שנייה
משהו בסגנון, ממש בפתיחה
היה תחושה כזאת של איזה בסה. והמסע שעשינו אגב, כי אנחנו נגד פיורנטינה חטפנו גול בערך באותה דקה והצלחנו, ופתאום עשיתי בראש שלי את הקטע הזה, הייתי בטוח שזה עוד פעם רן, ועוד פעם 3-0, ופתאום כאילו, זה הסיכום, סיכומון, שלי צריך לדעת אנשים אחרים לדבר. נראה לי ליטה, לא?
כן, לא נשאר לי הרבה לחדש, אבל באמת גם אני תכנתי לדבר על גנט, זה מבחינתי היה משחק די כזה מחזיר תקווה, כאילו זה קצת מתחבר לי למה שבאמת אמרת מקודם, אופר, שקשור יותר לציפיות, כאילו, אם יש את המשפט כגודל הציפיות, גודל האכזביות, אז במשחקים האלה זה היה לי הפוך, כאילו לא ציפיתי בכלל, וקיבלתי תקווה חדשה לכל מיני חלומות שכבר נטשתי. נראה לי, החלק כאילו, החלק שריגש אותי יותר בגנט זה העובדה שכאילו זה בכלל לא היה נראה שאנחנו הולכים לנצח רוב הזמן, כל הזמן היו בעיות כאילו, אולי באמת במשחק עם ה-1-0 של פירו בדקה הרביעית היה קצת יותר רגוע, אבל כל המשחקים האלה אצלי תפיינו באמת בהרבה כרטיסים צהובים, הרבה כאילו לחץ בצד שלנו, הרבה חילופים שבהתחלה אפילו לא הבנתי אותם וקצת חששתי מהם, ובסוף עשינו זאת, וזה כזה, אפילו היה אדום אם אני זוכרת נכון לסונגרן, ולמרות הכל בסוף פיגענו ועשינו, וזה היה בשבילי כזה, אוקיי, יש על מה לדבר, וכמובן שגם פנתיאקוס, גם שם, כאילו, זה התחיל כאילו טוב, אחר כך ג'אבר עלה במקום מוחמד, בדקה 30 בערך של המשחק, ושוב הרגשתי שמה קורה, למה עוד צהובים אחר כך היו, אם אני זוכר, כי היה הרבה כזה התרחשויות, ובסוף לקחנו, וזה היה 2-1, וזה היה כאילו שני משחקים שראיתי יופי, אוקיי. לא משנה מה, הקבוצה שלנו, איכשהו שומרת על היציבות שלה, ואיכשהו כזה מצליחה לעמוד בסחף. מה שבאמת יחזב אותי זה היה יאנג בויז, כי זה היה גם מהמשחקים הראשונים שאני זכיתי סוף סוף לחזור לאצטדיון, ואומנם זה הייתה התפורה הכי יפה ever של מכבי חיפה מבחינתי, יותר מכל תפורה שאני זוכרת לפחות. זה שני משחקים מתסכלים עד מאוד, ואלו המשחקים שהכי כאילו יצרמו לי, אבל שוב זה כנראה גם בגלל שסוף סוף זכיתי להיות שם.
טוב, אני אקח את זה מפה, באמת ברוב הרגעים הגדולים כבר נגעתם, אבל מבחינתי המשחק הכי מרגש היה הניצחון בפנתינייקוס, זאת אומרת באתונה, גם נסיעה ראשונה אחרי המלחמה, אני זוכר שמתי ביקש ממני לשכנע אותו לנסוע, זאת אומרת להסביר לו למה נכון לנסוע, וכתבתי לו, תראה, זה גם קצת בשביל הנפש, בשביל טיפה להרגיש נורמלי אחרי ה באמת סיר לחץ המטורף של מה שקורה פה מאז 7 באוקטובר. וגם העובדה שזה נסיעה קרובה, וזה נוח, וזה אתונה, וזה הכל ליד השדה תעופה, וזה... וגם אולי בסוף, 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 יש סיכוי שיקרה ברמת הכדורגל משהו שנזכור את הנסיעה הזאת לטובה. ובסוף יצא גם ניצחון ראשון של מכבי בשלב בתים במשחק חוץ, וגם שזה היה סוג של נוקאוט כזה, שאתה חייב ניצחון והקבוצה הביתית מספיק לה גם טקו, והצלחת להדיח אותה בעצם, לקחת מקום שלישי ולהמשיך באירופה. יצאה לי נסיעה מאוד מאוד מוזרה בגלל הדחייה של הטיסה, זאת אומרת, נחתתי, מתי אסף אותי כבר מהרכבת, מהתחנת רכבת באתונה, לשים את התיק רק במלון, נסענו לנקודת, הלכנו ברגל לנקודת מפגש של האוהדים והנסיעה לאצטדיון, אחרי המשחק חזרנו לעיר, הספקנו לאכול איזה שעה, שעתיים קצת, והייתה לי איתו אחלה שיחה שהייתה כיפית ומרגשת, ומי שמכיר את מתי טוב, זה באמת כאילו, זה גם אתה נהנה מהקטע של לשמוע סיפורים שרק מתי יודע לספר באופן שהוא מספר, וגם לקבל אוזן קשבת לדברים שאתה רוצה לשתף ולחלוק, אז אחלה מתי על הנסיעה הזאת, ומשם הלכנו לישון...
אפילוסוף מספר אחד, מתי.
כן, לגמרי. וזהו, ואחרי הארוחה הלכנו לישון, קמנו בבוקר, נסענו לשדה תעופה, אז אמרתי לעצמי, את אתונה הפסדתי, אבל אמרתי כל הזמן, אם הקיצור נסיעה, הבונוס שלו זה שמכבי עולה, אז סבבה, ובאמת בזכות זה שמכבי עלתה, אז עוד הספקתי אחר כך להיות גם בבודפשט וגם ברומא פירנצה עם הבת שלי אחר כך, אז אני לא מקטר על הקיצור נסיעה לאתונה. וברמת הכדורגל זה באמת היה, אני חושב, גם סוג של מפגן כוח של מכבי. היכולת לעשות את זה עם כל הפצועים, עם כל הקשיים, עם כל זה שזה כבר בא בגל של אומס של אחרי המלחמה. ולדעתי מכבי פעם ראשונה כאילו הוכיחה גם לעצמה שהיא מייצבת את הספינה הזאת, זה עוד קטע שהיינו מקום שני בליגה עם פער והכל, ואחר כך באמת בא הרצף הזה עם שני הניצחונות גם על מכבי תל אביב וזה, תכף ניגע בליגה, אז אני חושב שזאת הייתה ממש נקודת מפנה של העונה, הניצחון הזה והביטחון העצמי שזה נסח במועדון ובשחקנים עצמם. ועוד רגע אחד שקצת נגעתם בו, זה הניצחון באמת בברטיסלאבה, שמתן ואני חווינו שם ביציע העיתונאים. מתן ואני רואים הרבה כדורגל ביחד במשחקי חוץ. לא אחרי כל גול אנחנו מתחבקים. הצרחות והחיבוקים שלנו שם במשחק בברטיסלאבה, כולל בשריקת הסיום ממש, זה משהו שלא קורה בכל פעם, אז זה ממש היה סוג של... אינדיקציה למידת ההתרגשות והשמחה שלנו על האירוע, אז היה לי נורא כיף לחוות את הרגע הזה גם עם מתן, כולל המסיבת עיתונאים באמת, וזה משהו מיוחד שאתה עם מכבי גם כשאי אפשר, אנשים יכולים לבקר ולצקצק, לא שהיו הרבה כאלה, אבל היו, אני לא מרגיש צורך להתנצל, לתרץ או להסביר, כל אחד מה שמתאים לו. אז עד כאן הפעם סיכום העונה האירופית שלנו, שהייתה ארוכה, מתישה, אבל מאוד מאוד מהנה. ממש ממש תודה למכבי שאפשרה לנו להגיע לכל קצוות אירופה. יש עוד כמה יעדים ברוך השם לעונה הבאה, נקווה להגיע גם אליהם. ובפרק הבא אנחנו נסכם גם את העונה הסדירה בליגה, אז תודה רבה וערב טוב לכולכם.
תודה, ואני רק אגיד שהדבר היחיד שהציק לי בעונה הזו, האירופאית, שלא יצא לנו לארח את כל המשחקים באווירן, כי היה יכול להיות פה משהו יוצא מהכלל, אבל מקווה שבעונה הבאה כבר נוכל.
משאירים משהו עם טעם שלו.
חיפה בנייה.
אמן, אמן.
ביי בינתיים, ירוק עולה.
להתראות, ירוק עולה.
ירוק עולה.